זה מופיע במכתב של הרבי, שהרבי מדבר בדיוק על העניין הזה, ירפוצו מהמנותך החוצה, הוא מושג שמאיפה הוא מגיע המילים האלה, ירפוצו מהמנותך החוצה. כולנו כתב מכתב מאוד מעניין, ובו הוא מספר שהייתה לו עליית נשמה, ולבעל שם טוב שהייתה עליית נשמה, הוא זכה להיפגש עם הנשמה של מלך המשיח. והבעל שם טוב שאל את המשיח את השאלה, מה שנקרא את שאלת המיליון דולר, מה שכל אחד מאיתנו בטוח שאם היה רואה את המשיח, זה מה שהוא היה שואל אותו. בעל שם טוב שאל את המשיח, אם מתי קראת אימר? מתי האדון יגיע? מתי משיח יגיע? זו השאלה שהוא שאל, הבעל שם טוב שאל את המשיח. ואז אמר לו המשיח את המשפט, כשיפוצו מעיינותיך החוצה. המשפט הזה, מה המקור שלו? זה בעצם פסוק. שלמה המלך אומר את זה במשלי. יפוצו מעיינותיך החוצה זה פסוק. אבל שם טוב אמר את הפסוק הזה, המשיח אמר את הפסוק הזה לבעל שם טוב. והמילים האלה, יפוצו מעיינותיך החוצה, קשור באופן מיוחד ליוצאת כיסא. למרות שהפצת המעיינות זה דבר תמידי, מה זה קשור דווקא ליוצאת כיסא? המעיינות של החסידות הם קיימים מאז שאדמו"ר הזקן, עוד לפני כן הבעל שם טוב ואחר כך תורת חסידות חב"ד, מאז שאדמו"ר הזקן גילה את תורת החסידות חב"ד בצורה מפורטת, מה זה קשור דווקא ליוצאת כיסא? אז הרב כותב במכתב שלפנינו, נראה את המשפט הבא, ומובנת עוד יותר שייכות הפצת לימוד דח, דח זה ראשי תיבות דברי אלוקים חיים, זה חסידות. אז השייכות של הפצת לימוד החסידות בכל החוגים של אחינו בני ישראל יחיו, זה קשור במיוחד ליוצאת כיסא. על פי דברי הרש"ב כותב, כאן יש משפט שהוא בא ביידיש, ואנחנו נתרגם אותו. מה הרבי הרש"ב כותב? אז דר איקר עניין, פול יפוצו מהיינותך החוצה, דהיינו התרגום, העניין העיקרי של יפוצו מהיינותך החוצה, ומתי הוא שייך, מתי הוא מתחיל, עוד זיכרונג יהיה בנוח פטרבורג. זה התחיל אחרי פטרבורג. פטרבורג זה, אצל חסידים, פטרבורג זה לא רק שם של עיר ברוסיה, שגם אחרי זה כבר החליפו לה את השם, הם כבר לא קוראים לה פטרבורג. אבל פטרבורג זה לא רק שם של עיר ברוסיה, עיר הבירה. פטרבורג אצל חסידים זה מושג. מה המושג פטרבורג אומר? אדמו"ר הזקן, אחרי יש תמיד אנחנו יודעים שתורת החסידות מתחלקת, החב"ד מתחלקת לשתיים, יש לחסידות עד פטרבורג ויש לחסידות מפטרבורג, זה שתי עולמות שונים, אין קשר ביניהם כמעט. מה ההבדל? לפני פטרבורג זה היה, פטרבורג זה כינוי למאסר של אדמו"ר הזקן, יוצאת כיסלב זה אומר אחרי פטרבורג. מה ההבדל בין לפני פטרבורג לאחרי פטרבורג? לפני פטרבורג, אדמו"ר הזקן היה אומר מאמרי חסידות קצרים. מה שנקרא טיפות. אחרי פטרבורג זה משהו אחר לגמרי. בואו נראה את ההמשך הלשון ונסביר עוד נקודה. פרח סידס יסגיבן, מה יעשה דו לפני בכלל גילוי החסידות? אז נית ידר עיד עוד גיקונט מסיק בין אלוקות. לפני חסידות היה סדר, לא כל אחד יכול להבין אלוקות, לא שייך לכל אחד. מי יכול להעיז לפתוח ספר של אלוקות, ספר עמוק, ספר קבלי או ספר חסידי, מי יכול להעיז לפתוח את הספר הזה ולהתחבר אליו? לפני מאי הסדר, דרצו את ממגידה וכתוב מההכר הנשום. בשביל זה היה צריך שיהיה אדם עם נשמה גבוהה. אם היית אדם עם נשמה גבוהה, אוקיי, אתה יכול ללמוד דברים עמוקים. אבל עודר או ורסות נתגיעת כי נשום גבוהיה, אם היה בן אדם שלא התמזל מזלו ואין לו נשמה גבוהה, יזוכדם בסורת מתקן גבנה לעניונים, ווסדר פובם טיפון, לא צריך מזדקת גבנה. דיינו התרגום, בן אדם שאין לו נשמה גבוהה, לפחות שיתקן את עצמו, שיזכך את עצמו, ישקיע, יעשה עבודה עצמית, אז הוא יהיה ראוי ללימוד אלוקות. ככה היה לפני החסידות, ככה היה מאז בריאת העולם. מי שרצה שיהיה לו השגה בעניין אלוקי, או שיש לך נשמה גבוהה, זה כרטיס כניסה, יש לך נשמה גבוהה, או אם אין לך נשמה גבוהה, אם אתה אדם, מה שנקרא, אדם רגיל, לפחות תדקן את עצמך, לפחות תעבוד על עצמך, לפחות תדקח את עצמך. ככה היה לפני חסידות. ממשיך הרבי וכותב, חסידות, אז ידריד, והמילים האלה מודגשות כאן, מה זה נקרא ידריד? כל יהודי, לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה, ידריד או קודם פרשטיין העניין הלכי, ונדלדר הרן, כל יהודי, לא משנה מי אתה, לא משנה כמה למדת, לא משנה מה אתה יודע, אתה יהודי, אתה יכול להבין עניין אלוקי, ולא סתם להבין, דר הרו, מי מה זה נקרא דר הרו? דר הרו זה נקרא שזה הופך להיות חלק ממך, זה חודר לך, כל יהודי. דוס עוד זיכון גייב, דר איקר נוח פטרבורג דווקא. מתי התחיל כזה דבר? אחרי פטרבורג. שני יוטט כיסלב, זה היה טיפות. אולי להבין, להרחיב יותר, יש סיפור שמוכר ודאי לכולם, שבזמן שעוד המאגיד ממזריץ' היה חי, יום אחד התופף נייר, דף של חסידות, התופף ברחובות. דף של חסידות זה מה שנקרא, אנחנו יודעים, שדף קדוש הולך לגניזה, הולך למקום משומר. יום אחד דף של חסידות התופף ברחובות, התופף. והיה אחד מתלמידי המאגיד ממזריץ', שהוא היה, קראו לו רבי פנחס, רבי פנחס מקוריץ. רבי פנחס מקוריץ היה יהודי שהיה לו, הוא היה מקפיד, כשמשהו לא מסתדר הוא היה מקפיד. והקפידה שלו, כשהוא היה מקפיד, היה יכול לגרום חלילה נזק. כי קפידה של צדיק זה לא צחוק. ורבי פנחס מקוריץ ראה נייר של חסידות, כתב יד של חסידות מתופף ברחובות, הוא מאוד מאוד, ככה לפנים שלו ראו, שהוא מקפיד. באותו רגע, באותו זמן, אדמו"ר הזקן, בעל התניא, אדמו"ר הזקן, היה בסביבה, הוא ראה, הוא הבחין בקפידה של רבי פנחס מקוריץ. ואדמו"ר הזקן הבין שהוא חייב עכשיו לעשות משהו. כי חלילה, אם הוא לא יעשה משהו, הקפידה הזו יכולה חלילה להיות לה השלכות לא טובות. אז אדמו"ר הזקן, כדי להוריד את הקפידה של רבי פנחס מקוריץ, ומיד במקום אמרת משל הידוע שכולנו מכירים את המשל, המשל אמר אותו בן מלך, שנהיה חולה, ולא מצאו לו תרופה, והמצב שלו הלך והחמיר, ובסופו של דבר באו האנשים ואמרו למלך, מצב תרופה, אם יקחו את האם הזו ישחקו לפירורים, לא תעזו יבריא. המלך אמר מצוין, תביאו אבן כזו, אין בעיה, המלך הוא מלך של כל הממלכה. הלכו לחפש, בסוף התברר, כמו שנקרא, כולם מגיעים עכשיו של האוצר שנמצא מתחת למיטה שלך, לא מתחת לך, מכיל במרכזו את האבן הכי מעמידה, את כל הקטע, זו האבן שצריכים אותו. באו ואמרו למלך, הנה, מצאנו את העבל, אתה יודע איפה זה נמצא? בכתר שלך. אז המלך התחיל להסס, רגע, מה, נפרק את הכתר? הכתר זה סמל המלוכה, עובר מדור לדור, ממלך קודם למלך קודם, זה מלך עתיק יומין, עם כתר עתיק יומין, מה, נפרק את הכתר ונאבד את כל הייחודיות של המלוכה? המלך התחיל להסס, אמר, בוא נחשוב, עוד יום, עוד יום. בינתיים עוברים כמה ימים, והכתר והמצב של בן המלך החמיר. עד כדי שהרופאים אומרים למלך, עכשיו, גם אם תיקח את האבן, וגם אם תשחוק אותה, ותפחיר אותה בתוך מים, ותיתן לו, תנסה לתת לבן שלך טיפות, הפה שלו כבר, אולי, אולי, אולי טיפה אחת תיכנס, ושלושת רבי יישפך החוץ. כשהגיע למצב הזה, המלך הרגיש שהוא הולך לבית הבן שלו, מה שווה כל הקטע אם לא יהיה לו בן? אז המלך אמר, קחו את הכתר ותשחקו אותה ותשפכו, אולי אם טיפה אחת תיכנס לא אכפת לי שהרבה ילך החוצה. זה המשל הידוע, שהדמו הזקן אמר, להוריד את הקפידה של רבי פנחס מקורת. דיינו, הנמשל ברור, שהחסידות זה הקטע של המלך, מה אתה מקפיד שהקטע של המלך הולכת ככה ודפים נזרקים? שווה שיזרקו דפים, העיקר שיהיה טיפה שאולי יגיע ליהודי וזה יעורר לו את הנשמה, שווה הכל. זה היה המשל, זה היה המשל שאמר אדמו הזקן. הייתי פעם אצל הרבה בהתוועדות, והרבה שאל שאלה מאוד פשוטה, זה היה לפני עדיד הנוצח, הרבה דיבר הרבה מאוד על הנושא שקישר את כל הסיפור של עדיד הנוצח עם את קיסלב בצורה מאוד מעניינת, אז הרבה שאל שאלה. לכאורה, אם אדמו"ר הזקן בעצמו כבר הוריד את הקטרוג בשמיים, והוכיח שצריך להפיץ את החסידות בצורה הכי חמה, איך זה יכול להיות שקטרגו על אדמו"ר הזקן ולכן הוא נכנס למאסר? איך זה יכול להיות שהם הצליחו? לכאורה שהרבי שאל והרבי ענה תשובה מעניינת ומופלאה, הרבי ענה ככה, עד פטרבורג אדמו"ר הזקן באמת נתן טיפות, נתן חסידות בפירורים, וכשנותנים חסידות בפירורים אין בעיה, זה כבר מה שנקרא קליפות מסכימות, אין בעיה, בסדר, בפירורים המשל שנתן אדמו"ר הזקן, הוא הוריד את הקטרוג מהפירורים. אבל פתאום אדמו"ר הזקן, הוא שהתחיל עם התניה, כתב בחסידות, נתן חב"ד באופן של חוכמה מן הדעת, שאפשר להבין את זה, ברגע שזה נהיה באופן של חב"ד, פה כבר לא יעזור למשל הקודם, זה הכניס אדמו"ר הזקן עוד פעם למאסר. זאת אומרת, אחרי פטרבורג נהיה, ברגע שאדמו"ר הזקן יצא ממאסר, מה קרה? התברר שבעליונים החליטו שאין מקום לקטרג על אדמו"ר הזקן. והעליונים החליטו שדרך הפצה כזו של חב"ד, היא הדרך הטובה ומתקבלת. זה החליטו בעליונים, לכן נהיה יותר. אז אחרי יהודת קיסלר, אחרי פטרבורג, זה יפוצו מעיינותיך האמיתי. הפצת המעיינות האמיתי, ואחרי יהודת קיסלר ומלך שבאים ואומרים יפוצו מעיינותיך החוצה, זה היום. היום אנחנו יהודת קיסלר, בלילה בין יהודת לחף. זה הזמן שבו נהיה הפצה של החסידות. והיום החסידות היא כזו, יש שמרה מאוד חריפה שאומרת, שפעם יכולת להיות יהודי ירי שמיים, יכולת להיות יהודי שלם, וחסידות הוסיף אליך דובדבן על ההוגה. למדת חסידות, קיבלת קצת חיות נוספת. למדת חסידות, התרוממת יותר. זה היה פעם. אבל עכשיו הסדר הוא, שאם אתה רוצה להיות יהודי ירי שמיים, אם אתה רוצה להיות בעניינים, מה שנקרא, אתה חייב חסידות. היום חסידות זה דבר מהותי. יש על זה משל נפלא, שהוא בעצם סיפור, אבל הוא ממחיש את זה. יש ספר, סידור של אדמו"ר הזקן, שנקרא סידור עם דף. כן, נמצא פה שלום, הוא מכיר את הסידור הזה, כן, יש פה את זה בבית. סידור עם דח. מה זה סידור עם דח? זה סידור שיש סביבו, סביב המילים של הסידור, יש את הביורים בחסידות של הדמו הזקן. והסידור הזה, במקומות מסוימים, הוא נראה רק עם דף גמרא. מי שמכיר דף גמרא, יש לך לפעמים דפים שהיו קוראים לדף הזה, שיש שם תוספות עם בטן, עם קרס רחבה. מה זה תוספות עם קרס רחבה? לפעמים יש דף גמרא שהפנים של הדף הוא על כל העמוד, ומהצדדים יש רש"י ותוספות. לפעמים יש דף גמרא כזה שהמילים באמצע, המילים של הגמרא זה אולי כמה שורות, והמסביב, מסביב זה, זה, זה הרבה מאוד. ולפעמים יש דפים כאלה שפשוט אתה צריך לדפדף דף כדי לקרוא את השורה 2 מהגמרא. אז בסידור של הדמור הזה, כן, סידור עם דח, ככה זה עובד. יש מקומות במקום, בתפילה, במזמורים של אשרי וכו', יש מקומות שיש לך רק שורה אחת או שתיים בלבד, וכל הדף מלא בביורי חסידות. ככה נראה הסידור. רק מקומות מסוימים יש לך רוב הדף כיתובים ומעט חסידות, ולפעמים יש רק סידור בלבד. כשהסידור הזה יצא לאור עולם בדפוס הראשון, הוא היה נדיר. היום ברוך השם הוא כבר... לא רק שהוא לא נדיר, גם נתפיס אותו באותיות מהירות עיניים, ובאותיות מרובעות, ועם הערות, היום הוא כבר נגיש יותר, אבל בדפוס הראשון, בשנים בעברו, אז היה מאוד נדיר להשיג את הסידור הזה. אחד החסידים, סיפר רבי לוי מפריץ', שהוא מאוד רצה את הסידור הזה, ולא היה לו. והרבי לוי מפריץ' היו לו תלמידים מאוד נאמנים, שהיו מאוד מאוד ככה קשורים אליו בלב הנפש, אז התלמידים של רבי לוי מפריץ' אמרו, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי להשיג לרבי לרבי שלנו את הסידור הזה. איפה נמצא אותו? התחילו להסתובב ולחפש בכל מיני מקומות איפה הם ימצאו את הסידור הזה. בקיצור, הם הגיעו לאיזה עיירה רחוקה. בהשגחה פרטית הם התאכסנו בבית של אישה מבוגרת. ופתאום רואים שמגיע זמן תפילה, אז האישה מוציאה מהרום את הסידור שיש לה. להתפלל. ומה הם מתפללים לראות? שמה, עם איזה סידור היא מתפללת? סידור עם דח. זה הסידור שאיתה מתפללת. הם ראו שהיא בקושי יודעת לקרוא את המילים, את החסידות מסביב, מה שנקרא כתב רש"י, היא לא יודעת לקרוא, לא שהיא לא מבינה מה כתוב, לא יודעת לקרוא. אז הם אמרו, מצוין, הגענו לבית הנכון, ניקח לה את הסידור, לא ניקח לה חלילה בגניבה. באו אליה, אמרו לה, בואי, אנחנו נביא לך סידור אחר, סידור טוב, גדול, חדש, שתי סידורים נביא לך במקום, תביא לנו את הסידור הזה, את הסידור הזה אנחנו צריכים. באה אישה ואומרת, בשום פנים ואופן, היא מהסידור הזה לא משתחררת, היא לא מוכנה בשום פנים ואופן לתת להם את הסידור. למה את לא רוצה לתת לנו את הסידור? מה יש לכם הסידור הזה? את לא יודעת אפילו לקרוא אותו, לא יודעת להתפלל בו, מה יש לך מהסידור הזה? לא מוכנה לבטל. תנסים לשכנע אותה, לא עוזר. ואז היא אומרת, משואלים אותנו, אבל תוכל תסביר לנו. בסדר, הבנו כבר שאת לא רוצה להשתחרר מהסידור. אבל לפחות מה, תסביר, מה הסיבה שאת צריכה את הסידור הזה, מה יש לך מהסידור הזה? אז היא מסבירה להם דבר מעניין. היא אומרת להם שאני כבר התפללתי בהרבה סידורים בחיים שלי. ומכיוון שאני צריכה לדפדף את הדפים, אז כל פעם שאני מנסה לדפדף דף, עוד דפדוף ועוד דפדוף, אז מטבע הדברים הנייר נקרא, מרוב דפדופים נהיה חור. ואז אחרי זמן מסוים, אני כבר לא יכולה להתפלל, כי המילים נקראו לי. פה הוא אומר, סוף סוף מצאתי סידור, שעד שאני אצליח לקרוא את המילים, אני יכולה לדפדף הרבה זמן, כי בינתיים מה שנקרא זה רק המסביב. המילים נשארים טוב, אז אני יכולה להתפלל עם זה. אתם רוצים לקחת לי את הסידור הזה? אין סידור יותר טוב מזה, בשבילי זה הסידור הכי טוב. זה הסיפור שהיה, מעשה שהיה. הסידים לקחו את הסיפור הזה, והפכו את זה גם למשל נפלא. מה המשל אומר? המשל אומר שאם אתה, הרי מה היה מיוחד בסידור הזה? סידור עם דח, סידור עם חסידות. אם אתה לומד חסידות, עד שיקרה הסידור ייקח הרבה זמן. אם אתה לומד חסידות, עד שחלילה יקרה, לא יקרה לך נפילה בעירת שמיים. אם אתה לומד חסידות, אז זה ישמור עליך. זה ייתן לך שייכות לעניינים. זאת אומרת, היום אנחנו בדור כזה, שחסידות זה לא ניתן בשביל מה שנקרא פינוקים. אתה רוצה שיהיה לך קצת אורות, עליונים, הנה בוא תלמד חסידות. היום בדורנו זה מצב כזה שחסידות נותנת לך את הבסיס. אם יש לך חסידות, אז יש לך את הבסיס, יש לך את היהדות, יש לך את הכל. חלילה בלי חסידות על ההתמודדויות שיש לך מול הניסיונות, מול היצר, הם הרבה יותר מורכבים. החסידות פותחת לך פתח ושער לחיים בצורה נפלאה מאוד. עוד מעט אנחנו בעזרת השם, ברך פה על החיים. עוד מעט אנחנו, עוד מעט אנחנו נארח. איתנו יהודי שנקרא ישתף אותנו בהחלט בנקודה הזאת איך חסידות פותחת לנו את הלב, פותחת לנו את המוח, פותחת לנו את החיים, משנה אותנו באופן מה שנקרא מבפנוכו, מבפנים, עושה אותנו אחרים לגמרי. לחיים לחיים, כל אחד בביתו ירים לחיים, ישמח בשמחתו של אדמו"ר הזקן. זה הזדמנות מיוחדת להיות שייך לדמו"ר הזקן. זה מתנה אמיתית שאנחנו בכלל יכולים לשבת יחד ולהתפעל יחד. גם אם זה במרחק, אז כמו שאמרנו, אנחנו הצלחנו ל-50 בתים להגיע להביא את ההתוועדות של יתד כיסלב השנה. לא רק באיזה מקום אחד התוועדנו. 50 בתים היום משוועדים. זה כמו שאומרים, ניצחון על האלה ואסתר, עד הרבה. ההתוועדות מתפשטת, חסידות מתפשטת, בכל בית ובית, לחיים לחיים, שנצליח, שההתוועדות הזו תפתח לנו פתח אמיתי, תורר לנו את הלב, לחיים לחיים.
לחיים לחיים.
לחיים לחיים.
אנחנו בתחילה שמענו קטע מההתוועדות של
חיים לחיים.
עוד לא ניגענו ביחד את כל הפעד
הבחיים.
חיים ולברכה. אז בואו ננגן ביחד את הניגון השלם שחסידים חיברו לכבוד יתד כיסלב על פרק מלא בתהילים שאדמו"ר הזקן עצמו כתב, שכשהוא אמר את הפרק הזה שהוא הגיע לפסוק פדה בשלום נפש, לפני שהוא הגיע לפסוק הבא הוא קיבל את ידיעת השחרור. אז הניגון הזה חסידים חיברו על כל המילים מפדה בשלום עד סוף הפרק. מי שלא מכיר בעל פה יכול לקחת ביד פרק מלא, זה בפסוק יוטט, יוטט כיסלב, פסוק יוטט, בפרק נוני בתהילים, אפשר לראות את המילים של הניגון, מי שיודע בעל פה ומי שלא יסתכל בפנים, וכולנו ביחד, עד כמה שקשה לנגן בזום ביחד, אבל אנחנו בכל אופן, לפחות ב-50 בתים לנגן ביחד.
נמדת?
עוד בשלום,
Yeah, my man.
תחמם אותנו בגלל שוכסידס בעזרת השם. עכשיו כוח קודם כל על הזמן והרצון להיות שותף עם קהילת נהריה ממוסקבה, היום בדורנו זה דבר נפלא. לחיים לחיים.
לחיים לחיים.
לחיים לחיים ולברוכו. קודם כל רציתי לנצל את ההזדמנות ולברך כל הקהל הנכבד הזה. ולהגיד גוד יום טוב, גוד יום טוב, לשנה טובה, בלימוד החסידוס, ובדרכי החסידוס, תכתבו ותחתמו, שמבחינה הזו שיהיה לכולם שנה טובה ומתוקה. מן הראשון אני גר במוסקבה, וקיבלתי זכות להצטרף להתוועדות שלכם. אגב, עכשיו כל העולם חוגג, בכל העולם יש התוועדויות דרך זום, גם אצלנו במוסקבה יש התוועדות, שמחבר לא רק את האנשים בתוך המוסקבה, עיר הבירה של רוסיה, אלא מחבר את גם מדינות. יש לנו עכשיו התוועדות בזום, שמצופים שם יהודים מרוסיה, מאוקראינה, מקזחסטן, מארץ, מהרבה מקומות. ותחיתי עכשיו להשתתף גם לזום והתוועדות פה. ורציתי להגיד כמה מילים על היום הזה. יצא לנו קביעות מאוד מיוחד. זה הפרשה וישלח, ויוטט כיסוב יצא בפרשה הזו, של השבוע הזו, ויש לנו איגרת מיוחד בטניה, איגרת השני, יש לו שם מיוחד, נקרא איגרת קטונתי, ככה קראו לו, זה על שם של הפסוק שאמר אלתר רבי כשהוא חזר אחרי י' את כיסלב לחסידים, והוא אמר גרת הזו. והוא השתמש בפסוק שהוא נמצא בפרשת השבוע שלנו שהיה, שקראנו היום בבתי כנסיות, וישלח, והפסוק הוא קטונתי מכל החסידים ומכל האמת אשר עשית לעבדך או בעבדך וכולו. הוא אומר, ואלתר רבי פירש אותו ואמר שהמידה של יעקב זה ה... איך את המילה הזו בעברית? קרומני, איך אומרים את זה?
מידת האמת, מידת הענבה.
ענבה, נכון, טוב, תודה. מידת יעקב זה מידת האמת, מידת הענבה, והוא אומר עכשיו על ענבה, מה זה אומר? שבמתי שיהודי הוא מקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא, מתי שהוא מרגיש שהוא מתרומם, יוצא לו בפרנסת, או יוצא לו במשפחה, ברוך השם טוב, אז זה גורם לו להרגיש קטן, אז זה אמר, אל תראה בקטונתי, אחרי כל הניסים שעשה לו הקדוש ברוך הוא אז, וגם את יעקב אבינו אמר את זה, כי רק אם המקלי עברתי את העדן הזה, כך אמר יעקב אבינו, וכשהוא חזר, והיה לפני, לקראת פגישה עם עשיו, היה לו נכס ענקית, והוא הרגיש קטונתי, אמר קטונתי. וממשיך אל תראה בו אומר שמצד השני, ישמעאל, ואת האלה שחיים ברוח, חיים של ישמעאל, מתי שהם מקבלים ברכה מהקדוש ברוך הוא, מתי שהם מסתדרים בחיים, הם להפך, הם לא מרגישים ענבה, הם להפך, הם מתרוממים, הם מתרוממים את הרוח גאווה שלהם, מתנהגים לא יפה, ובאופן הקיצוני אחרת. ואלתר רבי אמר ומאוד הזהיר את החסידים שלו שיעבדו ותלמדו מהענווה של יעקב אבינו ולא יחזירו לאחים שלנו, הוא מתכוון שעל המסנגדים של הפעם שכתבו את שכתבו לשלטון, וכל המעשה התחיל מזה שהם כתבו את המכתב על אלתר רבי, והוא אמר לא להחזיר להם ולא להקפיד עליהם חס ושלום, ואמר שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעשה שהם גם יתעוררו כלפינו את האהבה הזו כמו שאנחנו מתנהגים כלפיהם. לחיים לחיים, שבאמת נזכה שאת המידת של יעקב ושכל הברכות של הפרשה והשלה זה שליחות להשפיע על היהודי שני, זה יתקיים בנו ונראה שנה נפלא.
אמן.
ועוד דבר קצר, מדברים פה היום על ההשפעה של החסידות, על הלימוד חסידים וחיים בדרכי חסידים, ורציתי לשתף אתכם לסיפור אישי, ככה במעצמי לא הייתי מספר, אלא אם כן לצורך עניין ביקשו, וגם את האווירה וכולו, זה מתאים, פרבגן, גדלתי בבית יהודי רגיל במוסקווה, מה זה אומר שרק ידענו לקנות את המצה בפסח, ואמא שלי הלכה לבית חב"ד המרכזי לקנות שם מצה, כרגיל, וראה שיש שם פרסומת לסטודנטים יהודים, שאולי הם רוצים, הם האלה שרוצים לסטיין ולשיעורים בבית חב"ד, מוזמנים. ואמא חזרה הבית ואמרה לי, תשמע, אולי אתה תשתתף גם לשיעור, ראיתי שיש פרסומת בבית חב"ד שם של השיעורים, אולי תשתתף, של היהודים צעירים. אמרתי, אמא, אין לי מה לעשות שם, אני עסוק, אוניברסיטה, עבודה בערבים, ואין זמן. עברו עוד כמה שבועות, אם עוד פעם חזרה על זה, ובסוף חשבתי למה שלא היה לי זמן, היה הזדמנות, נכנסתי לשיעור, וזה היה שיעור של אחד מהשלוחים פה, שיעור על החסידות, על התניה, איפה שהיו מסבירים של היהודי יש שתי נשמות, שנפש אחד היא מצד הקליפה, נפש הבאמיס, נפש שנייה זה נפש האלוקיס, והם מנוגדים, הם מלחמים אחד עם השני, ואמרו עוד כמה דברים נפלאים בשיעור הזה, שזה השפיע עליי, וגיליתי לעצמי כמה דברים נפלאים, ומאז הרגשתי שהלכתי משיעור לשיעור, שבוע משבוע, חודש לחודש, ככה שנה, שנה וחצי, והרגשתי שאני לא יכול ככה, לא יכול ככה להמשיך הלאה לחיות וללמוד באוניברסיטה רגוע, אני חייב ישיבה, יש לנו פה ברוך השם, עם שלטון חכמים במוסקווה, וכבר ידעתי שיש, אז הייתי שם כמה שבתות, בבן שאני רוצה להיות שם, אבל לא יכלתי, כי ההורים השקיעו בי שנים, ורצו שאני אסיים אוניברסיטה, וילך לעבוד כמו שאם תיארו את זה לעצמם, בלי קשר ברור לעניונים שקשורים ליד וכולו, אבל הרגש שאני בפנים כבר לא יכול, אני גיליתי את האמת, גיליתי את החסידות, שמסביר את מה החיים, איך צריך לנהוג, מה יש, מה זה קורה בפנים של היהודי, מה המטרה שלו בחיים, והזדמן לנסוע נסיעה לרבי. אז עשו נסיעה, ארגנו נסיעה ראשונה לצעירים ממוסקבה לרבי. נסענו ל-770, ושם כשהתפללנו בחדר הקודש של הרבי, אמרו לנו שיש לנו כמה דקות עכשיו אפשר לבקש כל הדברים שרוצים. וברור שלא היה לי, אלא אם כן, לבקש מהרבי שיעזור לי להסתדר עם ההורים, עם האוניברסיטה, עם הישיבה, עם החיים, ממש, זה היה משהו לא ריאלי, כי האוניברסיטה הייתי חייב להיות שם, כאילו מבוקר עד הערב כמעט, וגם בערב עבודה, ואיך ישיבה, כשנוסעים לישיבה, לומדים שם ברצף, ימים יושבים שם, יש פנימייה, זה היה לא, כאילו, לא ידעתי בכלל אפשר לעשות ביחד שתי דברים האלו, וביקשתי מרבי ברכה שיעזור לי, כך אמרתי, ולהיום ברוך השם, ארוך הוא כמה שנים, שנתיים מאז שסיימתי סמיכה, והספקתי להתחתן, והיום אני לומד בכולל במוסקבה, וסיימתי גם את האוניברסיטה, נתתי דיפלום להורים שיהיו סמיכים, ולהיום הם מקבלים גם נחת רוח, מהנכד הראשון, מהבן בני הבכור, וברוך השם, חיים הולכים, חבל על הזמן, ולא יכלתי לתאר לעצמי שככה זה יכול להיות, ומנסה לגרום נחת רוח אמיתי לרבי, לפי, איך אומרים, לפי הפרשה שאומר איתנו וישלח על השליחות. השליחות התחיל מאז שהקדוש ברוך הוא שלח נשמה בגוף, ועד היום זה ממשיך, והרבי רוצה שאנחנו נמשיך את השליחות בכל מקום שנמצאים, לעזור לעוד יהודי, להשפיע עוד, לפרסם את האור של התורה, של החסידות, הפוץ מאז חוצו, לחיים לחיים, שבאמת נלך יחד לקראת ביאת משיח שיקרה בקרוב, וכל הברכות יש הכוח על ההזדמנות וזכות. לחיים לחיים לברוכו.
לחיים לחיים. את הזום, את הווינדוס, לא רואים את התכונה שלי.
לחיים לחיים.
לחיים לחיים.
לחיים
לחיים.
לחיים לחיים. לחיים וברכה. שלום לכולם.
בהזדמנות כזו מיוחדת. הזדמנות של בעבוד ותסקיפלר. הזדמנות שבו אנחנו יכולים באמת לעצור רגע את מירוץ החיים. ולעצור רגע את מירוץ החיים ולחשוב קצת יותר מה שנקרא, מה שיש מאחורי האותיות, מה שיש מאחורי המסכה, מה שיש מאחורי הקלעים. אנחנו רוצים באמת להבין מה באמת קורה פה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. יש עולם, עולם מתגלגל, עולם גדול. מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם? הרי יש כאן איזה תוכנית לכל העולם. ידי שלא לומד חסידות, יוצא מבולבל מכל מה שקורה. הדברים לא מסתדלים, והדברים הולכים ככה ואחרת, הוא נכנס למתחים, ואיך הוא יסתדר, ומה יהיה, ובלבולים כל היום. העולם שלנו, בלי חסידות, אדם יוצא מבולבל ומוטרד, ולא מוצא את עצמו. תורת החסידות היא נקראת אור, היא נקראת אור, כמו אדם שנמצא בחדר חשוך. פתאום נפל עליו חדר חשוך, הוא מגשש באפלה, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, או הכיסא, ואיפה השולחן, או נתקע בקיר. העולם שלנו מגשש באפלה. אבל יש בעולם שלנו את האפשרות לקבל את האור. יש לנו באפשרות בעולם שלנו לקבל, להאיר את החיים שלנו. איך כתוב על יוטט קיסלב? במכתב שהרבי מביא בפתיחה של היום יום, אור וחיות נפשנו ניתן לנו. ביום הזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו אור וחיות. תחשבו על שתי המילים האלה. אור. חדר בלי אור ועם אור. מצד אחד אתם תגידו, האור הוסיף משהו בחדר? יש לנו חדר עם כל האביזרים. לא חסר כלום. אין אור. נו, מה חסר בחדר? הכל נמצא, לא חסר כלום. אבל אם אנחנו נכניס אור לחדר, אז כל מה שיש בחדר קיבל משמעות אחרת. בלי האור, יש לנו חדר מלא אביזרים, יש לנו חדר מלא דברים, אבל אם הוא לא מואר, אם אנחנו נמצאים פה בחושך, אין לנו טעם במקום הזה, אין לנו חיות במקום הזה. אנחנו מסתדרים, כי זה חשוב. ברגע שיש לנו אור, כל ההתעסקות שלנו פה היא אחרת, היא מוארת. אותו דבר זה אור, אותו דבר חיות. כשמסתכלים על אדם חי, לא עלינו להבדיל שלא על אף אחד בר מינן, מה שנקרא, אדם לא חי. מה אפשר להצביע, מה חסר אצל עיניים לא עושים הבדל. הם נראים הבדל, אותו דבר. אז מה בכל זאת ההבדל? החיות הופכת את המת לחי. חסידות לא... במילה חסידות יש לנו תאותיות חי. חסידות מכניסה לנו אנרגיה אחרת בחיים. אדם לומד חסידות, אז כל הטעם שיש לו בתפילה, בהנחת תפילין, בלקום בבוקר, בללכת לעבוד, להיות עם המשפחה, בהכל, כל דבר נהיה אצלו אחרת. הוא פשוט חי. אתה לא יכול להסביר מה זה חיים, מה זה חיות, כי זה דבר שאי אפשר למשש אותו. אבל כשיש לך אותו, אתה לא מוכן לוותר עליו. אתה תלחם עד הסוף כדי לשמור עליו. לפני זה אתה לא יודע מה זה, זה משהו שהוא ארטילאי. חסידות, אתה צריך לטעום. ברגע שאתה תואם את האור של החסידות, אתה לומד עוד שורה תניה, עוד מאמר חסידות, אתה נכנס לתוך זה, אתה אומר, איפה היית עד עכשיו? איפה היית? כמו שכתוב את הלשון הידוע, שאחרי ביאת המשיח, יבואו אלינו אנשים בטענות, יצעקו אלינו, חבר'ה, למה לא, איפה הייתם עד היום? למה לא גיליתם לנו את האור הזה במשך כל שנות הגלות? אתם גרים פה בנהריה, יש לכם מאות אנשים, אלפי אנשים, ואנחנו שומרים את העוגה לעצמנו, אנחנו יודעים, מכירים, שמחים, אבל יש לך עוד שכנים שיבואו אליך מחר בטענות, למה לא גילית לי את האור? למה לא גילית לי את האור? אתה ידעת שיש אצלך אוצר, ואם היית נותן לי גם, זה לא היה מחסים לך כלום, זה כמו אש. אש שאתה לוקח אור, אתה מדליק גפרום נוסף מהאש הקיימת, היא לא לוקחת כלום מהאש הראשונה. סך הכל זה גורם לעוד אחד להידלק. אנחנו, זה נקרא יפוצו. יפוצו, מה אני נותן לך חוץ את ההתחייבות שלנו, לבעל שם טוב ולמשיח. אתם רוצים שמשיח יבוא, יפוצו מה אני נותן לך חוץ. יפוצו זה אומר שלא יישאר נקודה אחת, שלשם זה לא הולך. לא תמיד אנחנו נמצאים שם, אבל שהכיוון שלנו יהיה לשם. שהשאיפה שלנו תהיה לשם. לפחות של אותו צער ברוסיה שהיה קולאי במחנות של אחרי ההתנהגות של החיילים שלו, אז שלא ידעו מי הוא, וכך הוא היה לומד מתוך הנוכחות שלו בלי לגלות מי הוא, היה לומד מי מהחיילים, מה הם עושים, ו היה לומד איזה מפקד הוא צריך להעיף, איזה מפקד הוא צריך לקדם, היה לומד דברים על בשרו, הוא לא שמח כמו ברוסיה בחשדנות, אתה לא שמח על אף אחד, אתה צריך לבד לראות כל דבר, וזה מה שהוא היה עושה, היה מתחבא והיה לבד מנסה למצוא את העניין. אז מסופר שהוא הגיע פעם לאחד המחנות, וככה חייל פשוט לא הכירו, החיילים הפשוטים לא זיהו על הפנים את ניקולאי, לא ראו אותו אף פעם, אז לא ידעו איך הוא נראה. תהיה עוד חייל הפלוגה, עוד חייל, לא ידעו מי הוא בדיוק. ואז הוא שומע שהחיילים אומרים, אחד השני, היום בלילה, לבית מרזח, ההוא והוא, הלך לשתות, וניקולאי שומע איתם, וזורם איתם ביחד, הוא גם הולך איתם ביחד. וכשהגיע הזמן שיוצאים מהמחנה, היה צריך לברוח, לצאת, הם בחרו את הזמן בין חילופי משמרות, שלא יתפוס אותם השומר, כשהשומר הראשון הלך, לפני שהשומר השני הגיע, יצאו שם, התחפפו מה שנקרא, 30-40 חיילים, ויצאו מהמחנה והולכים לבית מרזח לשתות, הם נספו קצת כסף, הולכים לשתות, וניקולאי איתם ביחד, הוא גם הצליח להשתחל איתם יחד. והגיעו לבית מרזח, וכולם שותים, משתכרים, ושותים, ושותים, עד שהגיעה שעה מסוימת, 2-3 בלילה, אומר אחד החיילים שעוד עדיין היה ככה חצי מאופס, הוא אומר להם, חבר'ה, חייבים לחזור מהר, עוד מעט 4 לפנות בוקר יש חילופי משמרות, יתפסו שאנחנו לא נמצאים, זה יהיה בלגן, אנחנו חייבים לחזור. שמעו את הדבר הזה, כמו שהגמרא אומרת שיין קשה, פחד מפילו. יש יין קשה שאדם שיכור, אז מה מפיג לו את השכרות? שיש לו פחד, הפחד מפיג לו את השכרות. ובסוגריים יש סיפור כזה עם הרב עצמך צדק, שהוא אמר פעם בהתוודות הרבה הרבה לחיים, וזה היה ממש ככה במסיקה, למעלה מהרגיל לגמרי, ואז בשלב מסוים הרב עצמך צדק שם דייר לראש, והתבונן לרגע, התבונן בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ויראת השם, והכל חזר כאילו לא שתה כלום. אז זה נאמר על השם בגמרא, יין קשה, כשאדם לוקח הרבה יין, פחד מפיגו, כשהוא מביא על עצמו פחד, פחד מיראת שמיים, זה מפיג את היין. נחזור חזרה לחיילים, להבדיל, הגויים, הם שמעו שחייבים להזדרז, כי אם הם לא יזדרזו, עלולים לתפוס אותם ולהניש אותם, הפחד מהשם ההספסו אותם, זה הפיג להם את היין קצת, והם כולם חוזרים חזרה למחנה. ניקולאי אחריהם, הוא כמובן לא שתה, הוא רק עוקב אחריהם. החיילים היו כאלו שיקורים, שאחרי כמה 20-30 מטר, חייל אחד מאוד בלבול, הלך מה שנקרא, בזיגזג, נפל על הרצפה ונרדם. עובר עוד 30-40 מטר, עוד חייל נרדם. נפל ולא צריך להמשיך בדרך. ככה, בדעת לאט, מה שנקרא, הולך ופוחת, כמו פרי אחד, על פלוגה שחוזרת חזרה במחנה, מה-50 חיילים, או 30 כמה שהיו שם, הולך ופוחת ופוחת, ככל שמתקרבים למחנה, אישה ניקולאי, עם עוד אחד, עם עוד שניים. שהגיע גם, נצליח חייל לי, כל על הרפאה ונרדה. היחיד הוא. אוקיי, ניקולאי ראה את הכל, ושהוא עזב את השטח, הוא לקח את החייל, הרים לו את השרבול, זה סימון על היד שלא יורד מהר, נשאר לפחות לאיזה יום יומיים, גם הוא יוצא לגרד את זה, עשה לו איזה סימון של צבע על היד, השקיר אותו והלך. אוקיי, עכשיו הוא סימן לו איזה חייל מסוים. עובר יום יומיים, שלושה, מודיע השר ניקולאי, אומר, מודיע השר ניקולאי לפלוגה הזו במחנה, שהתכוננו כי הוא בא לסיור במחנה. כולם מתכוננים, השר מגיע, כולם מצחצחים את המחנה, המלך בעצמו מגיע, צריך להתכונן. כשהמלך מגיע, כולם עומדים במסדר, כל החיילים עומדים במסדר, וניקולאי עובר אחד אחרי השני, ויש לו מטרה, הוא רוצה למצוא את אותו חייל שהוא סימן לו את היד. עם הצבע לפני 48 שעות. הוא רוצה למצוא אותו. הוא עובר אחד אחד ומסתכל על הידיים שלהם. עד שהוא ראה חייל אחד שהוא ראה שמבזבט מהמדים, קצת מהצבע שהוא סימן לו, אז הוא אומר, זה החייל. בגלל שלב, חייל לו את השרבול, נקרא לו לעיני כולם. החייל היה עמום, מה קרה? מה הוא עשה? למה מגיע לו ספירה? היה עמום, אבל הוא התעשה את החייל, הוא אמר ככה עם הבודו, וכנראה זה מגיע לי וכולי, אמר, אבל כבוד המלך, אני מקבל את זה באהבה ובשמחה, אבל לפחות שהמלך יגיד לי, למה זה הגיע לי, שאני גם מעלה תקן פעם הבאה? אני מוכן לקבל, אבל למרות שאני יודע מה הבעיה. אז הצר ניקולאי מסתכל לו בעיניים, אומר לו, אתה לא יודע למה? אומר לו, לא. אתה לא יודע למה, אתה לפני 48 שעות, יצאת בלילה עם החברים ושתיתם והשתכרתם, נכון? יצאתם 30 חיילים, נכון? היית ביניהם, נכון? אז מגיע לך סתירה. החייל הזה ככה הבין, שיהיה אפשר להסתיר, שואל את הפרון, מגיע לי, באמת לא יצא, אבל למה אני? היו עוד 30 איתי ביחד, ואם אתה נותן לי סתירה, פירושו שאתה מכיר את כל 30, אז למה רק אני? אומר לו, עצה, אני אסביר. נכון, הייתם 30. אבל נכון,